תודה.
מצטרף אלינו אלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון, ולפני כן המתפ"ש, מתאם פעולות הממשלה בשטחים. שלום אלוף במילואים גלעד, בוקר טוב.
שלום.
אתה שמעת איתנו את הפרטים שהביא דורון קדוש, עד כמה זה חריג שקצין בכיר במשטרת חמאס מצליח לצאת כאילו מתחת לאף?
כן, בואו נשים את הדברים בפרופורציה. אתה מדבר על אולי שני מקרים, יכול להיות שיהיו גם שישה מקרים, אבל זה לא משפיע על התמונה הכוללת, לא על הלחימה הנועזת, לא על היום שאחרי, לא ברחו, זאת אומרת, אני לא מצליח להבין מה הסיפור המיוחד פה.
כי אתה יודע, כי אנחנו חושבים על זה, האם זה אומר שגם יחיא סינואר ואחמד סינואר יכולים בזהות בדויה לככה לברוח?
לא, אתם לא אומרים. כל דבר אפשר לומר את זה. אבל הכתבה מדווחת על שניים, שחשיבותם לתמונה הכוללת היא לא רבה. וכמו שאמר המתאם, היא תחקר. יכול שיצליחו לברוח עוד כזה או אחר. לא נאמר שברח מחת רפיח או יצא משם איזה דמות בחירה אחרת, או סינואר עצמו. באמת אני מתקשה להבין במה מדובר פה. זה שני מקרים שיבדקו. זהו, משטרה עם כל הכבוד. חשוב, לא חשוב כמעט. זאת אומרת, כל דבר צריך לתחקר אותו, אבל צריך לראות איך זה משפיע על התמונה הכוללת. אני לא רואה השפעה פה.
בוא נדבר על הקשר בין ישראל למצרים, ממה שאנחנו רואים בתקופת המלחמה, בעיקר בשבועות האחרונים, גם בהקשר הזה של מעבר רפיח. בינתיים אנחנו שמענו הרבה דיווחים על כך שמצרים חוששת מהתנפלות של פליטים, מצרים חוששת מפעולה ישראלית ברפיח, מצרים דורשת תאום. אתה מאמין שהתאום הזה עדיין נמשך?
כן, זה חשוב אגב. הנושא הזה של יחסי ישראל מצרים, לפעמים אולי יש כאלה שלא זוכרים אותו. זה דבר חשוב ביותר, זה עמוד תווך מרכזי בביטחון הלאומי שלנו, של ישראל, שבנוי גם על העוצמה הצבאית, כפי שצהל מפגין אותה בצורה מרשימה, וגם על תבונה מדינית. מצרים חתומה עם ישראל, ישראל חתומה עם מצרים על הסכם שלום היסטורי ששינה את מעמדה פה מן הקצה לקצה. וגם במציאות הנוכחית, שיתוף פעולה אסטרטגי, ביטחוני, צבאי, תאום וחיוני. האם הוא מתקיים או בעוד איך הוא מתקיים? עכשיו, החששות של המצרים צריך לכבד אותם, זאת אומרת, לטובתנו. כמובן, גם לכבד את הצד השני. זה שלום רב חשיבות, הוא שינה את כל המציאות, ויש לו עוד פוטנציאל להתרחב. אני מקווה שאנחנו נצליח להרחיב אותו, כי ציר אסטרטגי של בסיס מדינות ערב המובילות בהנהגת ארצות הברית, מול האיום האיראני ואיומים אחרים, הוא חשוב מאוד, חלק מהעוצמה הכוללת. עכשיו, התיאום עם מצרים נמשך, היחסים, רק לא בזמן דובח שרמטכ"ל וראש שב"כ היו פגישות עם האיש מספר 2 במצרים, שעלו הוא שר המודיעין, שהוא מקביל בתפקידו לראש השב"כ ולראש המוסד ביחד, והוא מספר 2 במצרים וכפוף ישירות לנשיא סיסי. יש לזה חשיבות עצומה, מאחר שהם זה כל כך חשוב, ולמצרים יש את זה יותר מחשש. הם רואים בנהירת פלסטינים למצרים פגיעה בביטחון הלאומי של מצרים, וזה יכול לאיים על היחסים איתם. זה אמיתי, ולכן צריך לעשות הכל. גם ראש הממשלה נדמה לי אמר שזה לא יקרה, צריך להבין את זה. וגם מה שיקרה בהר הבית זה חשוב מאוד. אסור להטיל את כל ההגבלות המטורפות האלה, כיוון שזה יכול להצית אש זרה דתית. זרה דתית זה יסבך אותנו גם עם העולם הערבי, עלול לסבך, וגם עם העולם המוסלמי. ולכן הקבינט המצומצם, כך אני מתרשם דם בזה. זה לא סוגיה של ויסות, אלא יש פה מזימה להגביל, לגרום אולי לאימוץ בינינו לבין ערבי ישראל, בינינו לבין הפלסטינים. גם ככה הפגיעה, לא נרחיב את זה עכשיו, אסור שזה יהפוך למלחמה דתית. זה צורך דחוף וחשוב, חשוב ודחוף, בעיקר לקראת תחילת הרמדאן, שהוא פחות משבועיים.
כן, בסביבות ה-10 במרס, ואמש באמת דיווחה דנה וייס בחדשות 12, שבעצם קבינט המלחמה מפקיע את הסמכות מהשר לביטחון לאומי בן גביר.
מפקיע זה תיאור עיתונאי, הוא מחליט, החלטות הנכונות. מה אנחנו רוצים, עימות עם מדינות, עם האסלאם? אנחנו גם ככה במסלול חיכוך חריף עם ארצות הברית. אני לא מצליח, מתבססים על איזה סקר ראש הממשלה, שתומכים בנו 80%, ש-20% תומכים בחמאס, אז מה הריבות כאן? זאת אומרת, אנחנו צריכים לגלות תבונה, זו העת לתבונה. זו העת לתבונה אסטרטגית. אנחנו צריכים לחבור ליוזמות האמריקאית. אנחנו צריכים לדאוג מי ישלוט בעזה. אני אומר, גם מניסיון, אבל יודעים את זה במערכת. אם אנחנו נשלוט בעזה, אנחנו לא יכולים לקיים שליטה ישירה. אתה לא יכול להסתבך על כוחות מקומיים. צריך שם מאמצי שיקום אדירים. אחרת יש שם גם מפגעים סביבתיים, אין זמן לפרט את זה, שיגיעו אלינו, ותהיה שם שקיעה של האזור, היא תשפיע גם עלינו, היא תפגע בלגיטימיות של ישראל בעולם. יש פה, זו העת לתבונה. גם ההצהרה של שר הביטחון מצטרפת להצהרת ישראל ברגע האחרון.
אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה. כן. כי הרי שר הביטחון אתמול בעצם נתן, בפועל נתן את זכות הווטו למחנה הממלכתי לבני גנץ ואייזנקוט, ואולי גם יקדם בצורה כזו או אחרת חלוקה יותר הוגנת בנטל, אם אכן יהיה מתווה גיוס מוסכם בסופו של דבר. מצד שני, הוא קצת לוקח כבן ערובה את הצרכים של צהל, שצריך עכשיו את הערכת תקופת המילואים בחקיקה, כדי שאפשר יהיה, שיהיה עם מי להילחם בחודשים שלפנינו.
אני רואה את זה קצת אחרת. אני חושב ששר הביטחון מפגין פה אומץ לב יוצא דופן, כיוון שאם הלכידות החברתית תמשיך, זאת אומרת, מה שצהל מבטע, האחדות, המסירות של החיילים, של הקצינים, הפיקוד, התוצאות, ההישגים בעזה, הם באמת מופלאים. צהל פה מפגין עשייה, אבל אתה לא יכול לקיים חברה שבנויה על כך שחלק גדול מהחברה שעוד מחזיק בשלטון בחלקים גדולים שלו, הוא לא משתתף בנטל ובניהול המדינה, והוא בעצם מחוץ עליו, כמו שאמר השר גוטלוף, זה לא קשור לממשלה. אני, את האמירה שלו לקחתי אישית, אני פעם ראשונה שמעתי את הצהרת, הזנתי להצהרת שר הביטחון, הרטיט את ליבי, ראיתי ממש כמו אור בקצה המנהרה. אני לא חושב שהשיקול הוא פוליטי ולא צריך לנתח אותו פוליטי, אלא שר הביטחון דואג לצבא, כי אם בסופו של דבר יגבירו את הנטל על אלה שממילא עושים את הלא יאומן, ובצד שני ציבור הולך וגדל, שהוא לא חלק מהמדינה הזאת, במובן של הצרכים הביטחוניים, שבלעדי צהל זה הוכח ב-7 אוקטובר, מה שהיה ברור קודם, אבל הוא מוכחש, אין לנו קיום פה פיזי בכלל, וגם לא יהיה קיום אחר. לכן, זאת החלטה נכונה בעת ההיא, משתלבת עם מה שקורה עם בגץ, שמעוטט כנראה שהפעם לא יאפשרו להפקרות הזאת להימשך, ואין לזה מילה אחרת. ואני מציע להסתכל על זה בצד לאומי ולראות שבאמת טובת המדינה קובעת פה.
האלוף במילואים עמוס גלעד, תודה רבה שהצטרפת אלינו. בוקר טוב.
שלום.